מתווים לאינסטיליישן. הרצף. העבודה בנויה על שלושה מסלולי רצפים סמויים. 1. רצף היררכי קונספטואלי. 1א. מוזיאון מאיר אגסי המציג את האומן מו קריימר. 1ב. התצוגה מבוססת על העיזבון אסטייט של מו קריימר הנמצא במוזיאון. העיזבון עצמו מחולק בין הספרייה, הארכיון והאוספים. 1ג. מאיר אגסי הוא האוצר של תצוגת מו קריימר. 1ד. קופסת העבודה והחיים האבודים היא האובייקט המתומצת, הקטלוג המסכם, אמצעי הפרסום של פרויקט המוזיאון ובסופו של דבר גם הסובניר שנועד למחירה ושאמור אידיאלית לסייע בכיסוי ההוצאות של הפרויקט. 2. רצף נרטיבי ביוגרפי ביקורתי שהוא למעשה הרצף הטקסטואלי. הרצף הטקסטואלי של הפרויקט בכללותו מנמק ותומך, או מנסה לנמק ולתמוך, עובדתית, היסטורית, תיאורטית, ביקורתית, הן כל פרט בעבודה והן את המכלול שלה. העבודה מתפתחת מאיזון של 50% טקסט ו-50% חומר ויזואלי. לפעמים, בנסיבות כאלה או אחרות, האיזון מופר לטובת חומר ויזואלי, האינסטליישן למשל, או לטובת חומר טקסטואלי, הרצאה, קטלוג, מאמר וכו'. כל חומר טקסטואלי שנכתב במקביל לפיתוח הפרויקט, למשל הטקסט הזה, ושיחתב בעתיד, מהווה ויהווה חלק אינטגרלי מהעבודה. חלק מהגמישות, הפתיחות והאפשרויות שלה להתפתח לכיוונים שונים. 3. רצף ויזואלי, שהוא למעשה רצף קטוע של מערכת רמזים הלובשת ופושטת צורות שונות. צילום, הדפס, רישום, פוסטר, שיר, מודעת פרסומת, ויטרינת זכוכית עם ספרי אומן, קונטרסים וכו'. ביחד עם הטקסטים הנוכחים ואלה שיפורסמו מאוחר יותר, כל האלמנטים האלה משמשים וישמשו כקטליזטורים בהשתלה אפשרית של מיתוס רוח הרפאים האמיתית או הבדויה של מו קריימר בתודעה של הצופה. החדר. העבודה מטבעה היא גם מינימליסטית וגם נרטיבית. רצוי ומומלץ שהעבודה תוצג בחדר בניגוד לאולם. גבולות החדר והאינטימיות שלו אמורים למפות את הנוכחות החסרה של מיתוס האומן הבלתי ידוע. הניסיון מלמד שככל שהנוכחות החסרה של אישיות האומן מתחזקת, כן מנקר יותר הספק בדבר קיומה. באוניברסיטת מערב אנגליה למשל, יולי 1995, העבודה נפרסה בחדר סגור. הקירות נצבעו בצבע אפור חם. תאורה רכה האירה את העבודות ויצרה סביבן טבעות של אפלולית אינטימית. הצבע, מידות החדר, התאורה, יצרו בו זמנית סביבה שהייתה אמורה להיות גם קלסטרופובית וגם מוגנת ורחמית. הצבע האפור החם לא רק שצימק את חלל החדר, אלא גם יצר ניתוק מהחוץ. הניתוק הזה היה חשוב משום שהוא יצר, למרות חוסר האחדות בתצוגת האובייקטים, תחושה של סביבה קוהרנטית. עם תחושת הסביבה נוצר גם קשר אמביוולנטי המגרה לשקט, לזהירות, לדום משמעות. הדום משמעות הזאת פירושה שלא היה ברור אם מדובר כאן בתערוכה של אומנות או בתצוגה ארכיונית. בחלל הדחוס הזה שארבעה או חמישה צופים יצרו בו צפיפות ואי נוחות, הצופה כמו נלכד בהחלטה על רמת המעורבות וההתייחסות שלו. החדר של מו קריימר עשוי להוות מעין מקום של התייחדות. הצופה אמור לנוע כאן ממוצג למוצג, אם זה פריט ארכיוני כתצלום או מסמך, אם זה פריט אומנותי כרישום או הדפס, כמו בחדר זיכרון. אותו חלל מנטלי מלנכולי שבו רגשות מפותלים וסבוכים ביותר הופכים לפשוטים, מינימליסטים, שקטים, מדיטטיביים וסופיים. תוך כדי התנועה בחדר, ייפרסו לפני הצופה אספקטים שונים מחייו של נושא הזיכרון. במקרה הזה, האומן הסמוי מן העין ועבודתו. אם בכל זאת אין ברירה אלא להתקין את העבודה באולם, מומלץ לבנות לפחות שלושה קירות מלאכותיים שיצמקו את החלל שלה. בכל מקרה, אופן התלייה והעצבה פתוחים בהחלט לאינטרפרטציות ולשינויים במבנה החלל ואווירתו. הכל בכפוף לנסיבות, לתנאי התצוגה, להבנתם פרשנותם או התערבותם של האוצר או האוצרת האורחים המארגנים את התערוכה. בסופו של דבר, כל אינטרפרטציה עשויה רק לתרום להרחבת גבולות העבודה ולהוסיף לה שכבות ומשמעויות נוספות. הקופסה. אמיתי, מיתי, בדוי. הניסיון מלמד שהצופה דרוך לקבל אינפורמציה לשאלות ולספקות המטרידות אותו. למשל, איך מתחברים כל האלמנטים בחדר לאחדות אחת? מי היה האומן? איך זה שלא שמענו עליו? האם הוא שווה את הטיפול האינטנסיבי הזה בו? וכמובן, האם הוא אמיתי, מיתי או בדוי? הצופה מבקש לשאוב אינפורמציה מכל מקור אפשרי, מהמוצגים התלויים על הקירות, מהאובייקטים באינסטליישן, מהקופסה. המישהו המסוים הרשמי, הנוכח בחדר, העוצר, בעל הגלריה, המדריך או המדריכה של המוזיאון וכולי, אמורים לסייע לו. הקופסה, The Case of the Lost Life and Work of Mo Kramer, מאפשרת קליטת אינפורמציה מפורטת יותר. במשך ימי התערוכה, ההדגמה, Demonstration, אמורה להפוך לטבע שני של האינסטליישן, לפרפורמנס שהוא חלק משגרת התצוגה. המדגים, הפרפורמר, הופך להיות הן למרצה, הן למסביר, הן לסוכן המחירות של העבודה. ההדגמה 1. רצוי להניח את הקופסה על שולחן עבודה פשוט ונקי, שהמישור שלו ישר ושיהיה מסוגל להכיל הן את גוף הקופסה והן את המכסה שלה. 2. סגנון ההגשה ענייני, dead pen. לפעמים אפשר לגלוש לטון טכניקת הפיתוי של סוכן מחירות. 3. תוך כדי תהליך ההדגמה, בכפוף לנסיבות ולסיטואציה, ההדגמה פתוחה לווריאציות, לאימפרוביזציות ולאינטרפרטציות שונות. זמן ההדגמה האופטימלי, לאחר ניסיון מצטבר של יותר מ-200 הדגמות, בין 10 דקות לשעה. תלוי כמובן במעורבות, בהתעניינות ובדיאלוג המתפתח בין הצופה, צופים, למסביר, מדגים. פריטים וטקסטים 1. פוסטר האינסטליישן, מסמך ההופך את ההיסטוריה של תצוגת העבודה לחלק מהעבודה. פרסום התערוכה הוא חלק אינטגרלי, פורמט תפוצה מסורתי בהשתלת המיתוס של האומן. 2. החותמות, MK ומאיר אגסי מיוזיאום, מופיעות על הפוסטר ומלוות את כל פריטי האדישנס בקופסה. כללית, החותמות מהוות לא רק סימן וציון שפריטי הקופסה שייכים לעיזבון מו קריימר במוזיאון מאיר אגסי, אלא גם נוגעות בכמה אספקטים לכאורה שוליים, אך שמהווים למעשה חלק מהאיקונוגרפיה שלה. When the lines take a walk. שם המאמר מבוסס על הגדרת הרישום של קליי שטען שהקו אוהב ללכת לטייל. הרישום הטיפוסי של מו קריימר מטפל בקו כמגדיר חלל. בקונטקסט הזה הוא מהווה את הקוטב המנוגד, אך המשלים לרעיון של איב קליין על הצבע כחלל. האסי סוקר בקיצור את היסטוריית הפרויקט, ומטפל ומנסה להפגין את עקרונות הרישום של מו קריימר ואת ההשפעות האפשריות שלו. הרישום הוא הנושא של הרישום. פלנטס מדובר בפקסימיליית ספר אומן משנת 1979, הכולל את כמה מהאלמנטים האופייניים לחשיבה הפלסטית של מו קריימר באותן שנים. מינימליזם צנוע, כמעט פוריטני. מידות קטנות המבטלות כל אפשרות להצהרות גבוהות. זהו רישום, לחש, כתיבה, המשתמש בחומרים זולים ומצויים, במקרה זה פנקס שורות ישן ודיו כתיבה. הרישומים של מו קריימר לא מנסים לתאר את הקונטור המופשט של צמחים אמיתיים, אלא להציע יותר את תחושת התנועה השלדית שלהם בחלל. התנועה השלדית הזאת יוצרת תחושה שאנו עדים לתהליך צמיחה של המוטיב הצמחי, שהוא לכשעצמו מקבילה מטאפורית לתהליך הצמיחה של הרישום הלא מתאר. המכתב ושקית הזמורות. המכתב של מרי לוין מניו יורק למאיר אגסי בבריסטול, ביחד עם רפליקת שקית הזמורות שמתחתיו, מהווים יחידה אחת. המכתב נכלל באוסף המכתבים והפתקים של מרי לוין בארכיון מוזיאון מאיר אגסי. ההכללה שלו בקופסה הייתה נחוצה משום שהיא מהווה הערה חשובה לשיטת הרישום של מו קריימר. על פי עדותה של לוין, הזמורות האלה שימשו כאינסטרומנטים של מו קריימר לכתיבת הרישומים שלו. תיק כמה הערות על החיים כדימוי מטושטש מכיל בתוכו א. ספרון קונטרס שהוא אסיי, על אספקטים של ההתבוננות בניסיון שחזור החיים דרך מדיום צילום הסנאפשוט של האלבום המשפחתי. ב' אוסף של 18 תצלומים המהווים מעין מפה ויזואלית וציוני דרך ביוגרפיים מרומזים. פריסת הצילומים מאפשרת את יצירת החיבור המיתי שבין העבודה של האומן לביוגרפיה שלו. כל צילום הוא פרגמנט של מיתוס. כל צילום המרמז על חייו של האומן הוא פרגמנט במיתוס שלו. מאחורי כל עבודת אומנות קיים האומן המסוים שיצר אותה. עבודה שלא מתחברת עם האומן שיצר אותה היא בעייתית לגבינו, משום שהיא צפה בתודעה שלנו ללא מיתוס. אומנות ללא מיתוס עשויה להיות חסרת משמעות, משום שהיא מחוסרת עומק היסטורי, תרבותי, היררכי, או בקיצור, קונטקסט. אפילו נסיבות יצירת העבודה מהוות חלק מהמיתוס, משום שהן מרמזות על הנוכחות של האומן ועל נסיבות חייו, לפעמים נסיבות מותו. בגלל הנסיבות, הצילומים האלה מטושטשים. בכך הם עשויים להיות מטאפורה לזיכרון. בדרך כלל נדמה, בגלל הרגלי ההתבוננות שלנו בצילום, שהזיכרון פועל כמו צילומים ממוקדים וחדים. האמת היא שהזיכרון הוא מטושטש. הוא לא יותר מאשר תמונות ערפיליות מוחיות כרוניות, כמעט מופשטות, השואפות לארגון קוהרנטי. הצורך למקד את הטשטוש הוא מקור המתח האמוציונלי של אקט ההיזכרות. שתי דפדפות האקורדיון. א', ארבעה רישומים של מו קריימר, ניו יורק 1960. ב', ארבעה רישומים של מו קריימר, ניו יורק 1980. שתי הדפדפות מעוצבות כסובנירים של רישומים טיפוסיים של מו קריימר משתי תקופות שונות. הרישומים שבין סוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-80 מעידים על גמישות בספיגת השפעות, על עיכולן ועל היותם מעין מרחב קליטה אינטלקטואלי אירופי-אמריקאי. הנטייה המצטיירת אצל מו קריימר לאורך השנים האלה היא של שגרת אנטי-סגנון והימנעות מפיתוח יציב של קו קוהרנטי מדי, ברור ורודני, שיחייב אותו למשמעת של הסתגרות סגנונית. הקיום של אומן לא ידוע כמו קריימר מותנה הן בצורך ביצירת מומנטום של חשיפה, והן באופן שבו הוא עשוי לבעבע מעלמוניות אל פני השטח המוארים. באם תהליך הביאבוע הזה יעבוד, הוא ייצור את הפרדוקס האירוני ביותר בחוקיות של המיתוס. ובפרדוקס הזה, האומן האלמוני הבלתי ידוע יהפוך למפורסם וישתל בתודעה בגלל האלמוניות והנידחות שלו. אם הוא יצליח להישאר בתודעת עולם האומנות, הוא יחלחל בתמיד כאומן הבלתי ידוע.